לכולם היום שלי ת' בכסלו תשע"ח, אנחנו בשיעור במצילת ישרים. אנחנו ממשיכים את השיעור בנושא שהתחלנו בשבוע שעבר ביום שני הקודם, ואנחנו נמצאים בפרק ו' בביאור מידת הזריזות. ואני זוכר כשהייתי ילד בן 13, וכך דיברנו על זה גם בשיעור הקודם, כשהייתי ילד בן 13, קצת לפני, תלוי במנהגים השונים, אתה מתחיל להניח תפילין. זוכים? יש פה מישהו שהניח תפילין חודש לפני הבר מצווה?
כן.
יש פה כאלה? יש פה כאלה שהתחילו כמה חודשים לפני?
לא.
חבל, יש כאלה? יש, נכון, יש גם שנה לפני, תלוי במנהגי העדות, אבל כולנו זוכים את ההתרגשות העצומה שהייתה לנו הפעם הראשונה שהניחו לנו, או שהנחנו, כן? תפילין, בפעם הראשונה בחיינו, נכון? דיברנו על זה בשבוע הקודם, איזו התרגשות, איזו שמחה, אבל לא עשינו סוכת מצווה. נכון? אבל בסדר, אנחנו תפילין, ויש התרגשות עצומה. אבל כמו שאנחנו יודעים, המציאות, חוויית המצווה הזאת, ולא רק המצווה של התפילין, אלא כל מצווה שאנחנו עושים, היא הולכת ויורדת. הולכת במין מגמת ירידה, ולא עולה כל הזמן כלפי מעלה. והשאלה הגדולה, מדוע אנחנו לא כל כך מתרגשים, כן, באותה עוצמה, בתהליך של קיום דבר, בפרט בקיום המצוות, אבל בכלל גם בעבודה. אדם בא לעבודה, בפעם הראשונה מתקבל לרעיון עבודה, מתחיל עבודה חדשה, כולו מלא.
מרץ.
התלהבות, מרץ. כן, לא תנועת מרץ, הוא מלא מרץ. ומשקיע, ועובד, ומוציא את נשמתו, ואת כל רעיונותיו בשביל העבודה, לאחר שהוא מקבל קביעות, העסק הזה הולך ולועך, והוא הופך להיות עובד מן השגרה, רגיל. ויש אומנם אנשים מעטים שהם כל הזמן באים בבוקר לעבודה מלאי רעננות ומלאי התלהבות. מה קורה? מדוע קורה דבר כזה שאנחנו מאבדים את מידת הזריזות שלנו?
זה שם אותה הרגל.
הרגל, יפה. וזה תסתכלו בבקשה אצלכם בפרק ו' במילים, וכלשון הזה אמרו זיכרונם לברכה. יש לכם?
לא.
אז נא לחפש אתכם בספרים, מי שהוא מצא, שייתן לכולם קריאת כיוון, כי אצלי יש ספר שונה משלכם. יש לך? פרק ו', וכלשון הזה אמרו זיכרונם לברכה. נצא לו די בהתחלה, באיזה עמוד?
מצאתי, אחרי
הנקודה הראשונה. כן, באיזה עמוד מספר?
מ"ט.
עמוד מ"ט, למטה?
לא,
בשורה הראשונה, למעלה. תראה לי בבקשה את הספר.
ארבע דשורה רביעית.
תראה לי בבקשה את הספר. תודה רבה, רק לכולם יש אותו ספר, נכון? אז זה נמצא, כן, זה נמצא בעמוד מ"ט, שורה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש שורות מלמעלה.
הרב מ"ט אצלי זה כבר פרק
ז'. אז אני מצטער שאין לך ספר כמו כולם. זריזין מקדימים למצוות. כלומר, למעשה, אנחנו מכירים ונזכרים במה שנאמר בפרשת בהעלותך. מישהו זוכר את פרשת בהעלותך? יש פה מישהו כזה שזוכר? בהעלותך את הנרות, נכון? הם פני הנורא יהיו בשבעת הנרות. ומעניין מאוד שכתוב אחר כך, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה. כן, ראשי במקום אומר דבר מאוד מעניין ומוזר באותה מידה. המעניין הוא אומר ראשי שלא שינה. טוב, מה פירוש שלא שינה? אנחנו מצפים מאהרון הכהן שיעשה שינוי ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה? יש סיכוי כזה? יש בכלל מימד מחשבתי כזה שאהרון יעשה פתאום משהו אחר? מה אתם אומרים?
לא.
לא שמעתי.
לא.
מה אתה אומר?
כן.
יש מצב שאהרון ישנה את הוראות של הקדוש ברוך הוא כשהוא מדליק את המנורה במשכן?
לא.
לא. יפה, אז אם כן, מה רש"י רוצה להגיד לנו? בואו, שהוא לא שינה, נו, זה פשוט. אומר, השרף מקוצק. שמעתם עליו פעם על הרבי מקוצק? יש פה מישהו ששמע עליו? כן, היה אדם ענק שבענקים. היה אפשר להגיד שזה מלאך בדמות אדם. והנה, אומר השרף מקוצק, דבר מעניין. מה רש"י מתכוון שהוא לא שינה? בואו רגע ונדמיין מה עושה אהרון כל יום. אהרון הכהן נכנס למשכן, ומה הוא עושה? מדליק את אותה מנורה, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, שישי, ושבת, וחוזר חלילה, ועוד שבוע, ועוד שבוע, ועוד חודש, חודשיים, וכולי, ושנה, 40 שנה במדבר, הוא בדיק את המנורה, ו...
הוא לא משתנה.
מה פירוש לא משתנה? במה?
בהתלהבות
שלו למצווה. כמו ביום הראשון. אומר עשרה ניקוץ, זה מה שרוצה רש"י להגיד.
הוא לא
יכול להיות, ועוד איך יכול להיות, זה תלוי באדם, וזה מה שמלמד לנו המסילת ישרים, שהדבר יכול להיות. אבל קודם כל נצייר עובדות. ניתן לכם דוגמה. אדם בנה עסק, הייטק, בסטה בשוק, פתח סופר, מוסך, נגריה, לא משנה. האדם התחיל משהו חדש, ואין לו התלהבות הוא פותח. אבל כל יום ביום, אם הוא לא יהיה רענן, לא יהיה בהתלהבות, מה יקרה לעסק שלו?
יקרוס.
אז גם כשיש מצב קשה, האדם הזה משיג כוחות, כדי מה? להיות ערני, להיות בהתלהבות על העסק שלו, צריך לשמור עליו. והעובדה היא, שכשהוא מעסיק עובדים, ואם הוא בא לעבודה ורואה חבר'ה ככה עם פרצוף לא משהו, מה הוא אומר לו? מה קרה? מה פתאום? יאללה, אם הוא רואה מישהו מתעצל, אומר לו, סליחה, לך לעבודה, תן גז, מה אתה בפול גז בניוטרל? זאת אומרת שהוא לא מוכן לקבל את המציאות שהאדם הופך להיות רדוד, שהאדם יורד בהתנהלות שלו היומיומית. אומר הרבי מקוץ, כערון לא שינה, כל יום היה מדליק את המנורה, כאילו היום היום הראשון. פלא גדול, דבר נפלא. לכן נסתכלו עכשיו בפנים ותראה, כמו שאמרנו בשורה החמישית מלמעלה, ורוב הספרים כאן, הוא חלשון הזה המוזל, מזריזין מקדימין למצוות. דיברנו בשיעור הקודם על כך שחז"ל מדברים כאן, כך אומר הרמח"ל, רק בעניין ההקדמה למצוות ולהשלמה, ויש הבדל. יש הבדל גדול בין לרוץ לקיים מצווה לבין קיום המצווה עצמה. כלומר, איך אני בא אל המצווה? הרמח"ל לא מדבר כאן איך אני מקיים את הציווי, או איך אני פועל את הפעולה. השאלה איך אני מגיע אליה. השאלה איך אני בא לשם. וזו נקודת מפתח לכל ההתנהלות של האדם כלפי המצווה או כלפי כל פעולה שאני בא. אפשר לבוא לעשות פעולה מסוימת ולבוא עם מצב רוח, מה שנקרא גבוה ביותר. אתה מבסוט, אתה מגיע, איך אתה עושה את המעשה? בהתלהבות, בשמחה. כאשר אדם גורר את רגליו, הוא מגיע והוא חייב לעשות את מה שעכשיו עומד לפניו, אז הוא יעשה את זה, אבל הוא יעשה את זה, מה שנקרא, לאט לאט, שויה שויה ככה, זמן, מורח, כמה שאפשר. הוא לא עושה את זה עם כל הכיף שלו, הוא לא עושה את זה עם כל השמחה שלו, הוא רוצה שזה, או, יכול להיות, שעושה את זה בזריזות מדהימה, כדי מה? להיפטר מזה. רע מאוד, משום שאתה, כשאתה עושה דברים כדי להיפטר מהם, אתה בוודאי ובוודאי לא עושה אותם בשלמות הראויה. אתה עושה רק בשביל להיפטר ואתה לא שם לב. פרטים, לא ניכנס כרגע להשלמה של הפעולה, אלא קודם כל אל ההגעה, איך אני בא אל הפעולה. במה שאתה בוחר.
לא, אם אתה בעבודה, אם אתה
בתפילה
וזה, אז...
לא, זה עדיין אותו דבר. מדברים על הנפש של האדם. אם האדם עובד בעבודה שהוא לא אוהב אותה, הוא יבוא אותו דבר. זאת אומרת, זה לא משנה על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת, הזכרנו בשיעור הקודם, שהרמח"ל ידבר על ענייני המצוות, אבל מזה אפשר להשליך וללמוד על שאר הדברים. אם כן, אומר הרמח"ל, זה נראה, צריך להבין, שההקדמה למצוות, כלומר, איך אני בא לקיום המצוות, וההשלמה, כלומר קיום המצווה, הם שני קווים מקבילים שהולכים זה ליד זה, או זה לצד זה. מי שמתחיל מצווה בסוגריים שווה פעולה כלשהי, סגור סוגריים, בזריזות, מן הסתם יסיים אותה גם בזריזות. ולא זריזות כדי להתפטר, אלא הכוונה זריזות פה בהתלהבות. ומה הסיבה? כי בנפש האדם יש רבדים שכולנו מכירים, וכל אחד מכיר את עצמו. אדם שניגש לכל מה שלא יפגוש בחייו בהתלהבות, הוא יעשה את המעשה בהתלהבות, כמו שאמרנו. אמנם יש אנשים שהם זריזים ויש אנשים שהם כבדים. יש כאלה שהם זריזים בעניינים רוחניים וכבדים בעניינים גשמיים. יש כאלה, מיד נסביר, להפך, שהם מאוד זריזים בעניינים גשמיים ומאוד איטיים בעניינים רוחניים. מה הכוונה? יש אנשים שעולמם מושתת, מיוסד על הצד הרוחני שבהם, לכן לכל דבר שקשור למימד הרוחני הוא ירוץ, הוא ינסה לחטוף כמה שיותר, עוד מצווה, עוד מעשה טוב, עוד גמילות חסד, עוד עזרה לחבר, עוד עזרה למישהו אחר, הוא יעשה כל דבר של המצווה, הוא ירוץ את זה, יחפש את זה. אבל בעניינים גשמיים, טוב, תשמע, יש לו סוודר, לא משהו, נקרא לו כבר כפתור, טוב, לא נורא, אפשר ללכת כמה שנים בלי כפתור, מה קרה? יש עוד שלושה אחרים. כלומר, בדברים הגשמיים הוא הכל עובד אצלו לאט, בדברים מוכנים עובדים מהר. והפוך, לא דיברתי כרגע על עדיפות, אנחנו כרגע מייצרים או מצלמים או מתארים עובדות. ולמה?
לאן לשאוף.
יפה, זה אחד, אבל שתיים. על עובדות קשה להתווכח. ואנחנו לא באים להתווכח, לנסות להוכיח נכון או לא נכון. רצים לראות. חכה, נכון. מציירים קו. ואז לפי זה נראה איפה אנחנו שמים את עצמנו על הקו. אבל בואו נצייר קודם כל את הקו. בואו נראה איפה אנחנו עומדים. יש אנשים שאצלם הצד הגשמי הוא מוביל, זה מה שחשוב לו, אז הוא רץ לכל מיני עניינים של בגדים, לכל מיני עניינים של הגוף, לכל מיני עניינים של הבית, דברים גשמיים, וכשאומרים לו, תשמע, אפשר להשלים מניין, הוא אומר, כן, כבר התפללתי, כבר, טוב, נו, בסדר, נו, אני אעשה. כלומר, הוא יבוא למניין, אבל צריך לשכנע אותו. אותו גבאי שעובד בחוד יכול לצעוק עשירי, 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 הוא שומע את זה 80 פעם, בסוף הוא נשבע, אומר, טוב, אני אלך. זאת אומרת, יש מצב שבו האדם יש כזה, ויש כזה, יש מצב כזו, מצב כזו, האם זה יכול להיות באותו אדם?
כן.
מה אתם אומרים?
כן.
יכול להיות אותו אדם, נכון, יפה. וזה הייתה אחת הדאגות של רבקה, לפני שהיא ידעה שיש לה שני ילדים, מה היה כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה, אמרה, וואי וואי וואי, מה קורה, יש פה אחד עם פיצול אישיות. פעם הוא ככה, פעם הוא ככה. כלומר, גם אצלנו יש מצבים כאלה, שאנחנו זריזים לפעמים בדברים כאלה, וזריזים בדברים אחרים, אנחנו לא מצליחים
לייצר,
לא מייצרים לייצר את הקו שהוא מתמיד, וצריך להבין למה. לכן רבנו החמחן בא ללמד אותנו על חשיבותה של מידת הזריזות. לכן הוא אומר, הלאה, יש אנשים שצריכים לקנות, מה זה לקנות? מה זה לקנות?
לזכות.
לשלם משהו כדי שזה יהיה מה? שלך. כלומר, זה שונה ממה שאנחנו מדברים על להשאיל דבר. כשאני משאיל דבר ממישהו, הוא שלי? לא. ניתן לי רשות להשתמש, אבל זה לא שלי. אני אצטרך להחזיר. לא, ממש לא. ממש, ממש לא. השאלתי לך חפץ, זה אומר שאתה צריך לשמור עליו ולהחזיר לי אותו, כפי שסיכמנו, זה לא שלך לרגע, לא לשנייה, לא יהיה שלך, אתה חייב לכם.
נכון, אני לא חייב.
אנחנו יודעים שאם אדם שהוא שואל, עבד החפץ או נפגע החפץ, הוא משלם, אין לו זכות הגנה. אתה קיבלת דבר שלא שלך, אתה מחויב לשמור עליו מכל משמר, באחרות עליך. באופן קבוע, שאר השומרים, אם זה שומר חינם או שומר שכר, יכול למצוא את עצמו פטור מתשלום בתנאים מסוימים. אצל השואל, זה שקיבל בהשאלה חפץ, יכול רק במקרה אחד. אם אני ואתה היינו ביחד, והשאלתי לך משהו ואתה משתמש בו כרגיל לפי משהו ואז זה נשבר לידי, טוב, שמה אני רואה שזה באמת אונס, אז אתה במקרה כזה תהיה פטור. שם המקרים אתה חייב. אם כן, כל דבר שאדם רוצה לקנות הוא צריך מה לעשות?
לשלם.
חבר'ה, להתעורר, מה?
לשלם
משהו. מוכרת לכם משנה שמדברת על קניין?
כן, ברורות אלו.
לא קניין חפתים, אלא קניין אחר. המשנה ברורות אומרת, תוקנה לך חבר. מה בואו תוקנה לך חבר? מה, אתה הולך, הוא נמצא על המדף, אתה בוחר לך? מה זה קנה לך חבר?
צריך לדעת לבחור את החבר הנכון.
צריך לדעת לבחור את החבר הנכון, ועל מנת לבחור את החבר הנכון, מה אני צריך לעשות? אני צריך לוותר, כלומר לשלם על ידי משהו ששייך לי כדי שהחבר הזה ירצה להתחבר אליי. כלומר, יש פה תשלום כלשהו, ותשלום אולי דווקא בכסף.
להשקיע בכל החברות.
גם זה אפשר, ההשקעה.
לא ניקח חבר שאתה בא אליו ברחוב.
כן, אמת. לכן, יש אנשים שצריכים לקנות את מידת הזהירות מאפס. סליחה, הזריזות. מאפס. מה זה אומר? אין להם מידת זריזות. מה שלא יהיה, הם עושים מה שנקרא איזי איזי, לאט לאט, הכל. גוררים רגליים, חוסר חשב, פרצוף איוב, אתה חושב באמצע שנה נהיה יום כיפור. ואתה לא מבינה. אבל זה בכל דבר. זאת אומרת, משהו במבנה הנפש שלהם לא מאפשר להם במצב הנוכחי להיות ערניים, להיות זריזים, להתלהב. יצא לכם לפגוש חבר'ה כאלה בחיים, שמה שנקרא כל הזמן עם פרצוף למטה, איך אומרים היום החבר'ה? הבחור נמצא איפה? בקנטים, כל הזמן למטה. פנים עצובות, פנים כל הזמן מחוכמות, פנים כאלה ש... מה אתה בקש ממנו, הוא כזה? עושה לך חשק, לא תבקש. פגשתם כאלה?
כן.
פגשתם, אם לא תפגשו. אבל יש אנשים ש... יש להם את זה. יש להם את זה ברמה של 1, 2 וכולי על 10. מי שנמצא ב-10, מי הוא לבוא אותה לכם דוגמה מהמציאות בשיעור. בואו, סליחה. סליחה. אתן לכם דוגמה. יש תלמידים שהמורה, הרב, לא יודע, מישהו, מבקש מהם משהו, ובבת אחד הם קמים ועושים. יופ. יש אנשים, יש תלמידים, בחורים כמותכם, שהם, אתם יודעים מה? מצוינים. לומדים נפלא. אבל רגע אחרי שהמורה מבקש ממנו משהו, הוא מתחרט על הבקשה. יעני, הוא מתנדב. כל דבר מבקשים ממנו כן, אבל אחרי שהוא אומר כן, ומטילים עליו את המטלה, בלב אומר, אוף. כלומר, יש מציאות כזו, יצא לכם?
כן.
נו, אז מה קורה פה? איך אנחנו מגדירים את האדמיות הזו, את ההתנהלות הזו, שאדם יש לו מצב של זריזות אפס, הוא צריך לקנות אותה, הוא צריך בכלל להכיר אותה ולחיות איתה, להתחיל ליישם אותה. יש כאלה שיש להם מידת זריזות, אבל היא מידת זריזות ששלב אחר כך הם מתחרטים על זה שהם זריזים. תתנו בבקשה בפנים. השאלה היא לאן זה מכוון. מידת הזריזות שלנו. אומר הרב, אני קורא בפנים. וזה, כי כמו שצריך בזכות גדול, בהשקפה רבה, להינצל ממוקשי היצר, ולמלט מן הרע, שלא ישלוט בנו להתערב במעשה, וזה מידת הזהיר. כלומר, אני נזהר, שהיצר לא זה שינהל אותי, הוא לא זה שיתערב לי בחיים, הוא לא זה שיוביל חשיבה ומעשה. כן צריך פיקחות גדול והשקפה, כלומר התבוננות, לאחוז במצוות ולזכות בהן, ולא תובדנה ממנו. כלומר, אומר הרמח"ל, רבותיי, אנחנו למדנו במידת הזהירות שהאדם צריך להיות זהיר ולא להיות נגרר. וכשאנחנו מדברים על נגררות, אנחנו לא מדברים רק על נגררות מצד חברה. הכל בסדר? הכל בסדר? לא להיגרר אחר חברה.
אנחנו מדברים גם שהאדם לא ייגרר אחר מאפיינים אישיים שליליים שבו. אני מעריך ככה בהערכה מחושבת במידה מסוימת, שאם אני אשאל כאן האם יש פה מישהו שמוכן שאנחנו נכין לו שלט יפה, זוהר בלילה, שהוא יוכל להצמיד, אם הוא מוכן כמובן, עם סידור מתאים, שעל הצוואר יהיה מונח לו איזה סוג של חבל, עדין, נעים, ממשי, ומקדימה ומאחורה יהיה כתוב נגרר, ויהיה מוכן ללכת עם זה ברחוב, נראה לי שלא נמצא מתנדבים כל כך מהר. כלומר, אדם שאומר, משלט, אני נגרר, אומר במילים אחרות, אני לא שולט על מעשיי. מישהו אחר הוא זה ששולט בי וגורר אותי לאן שהוא רוצה. ואני לא חושב ואני לא נזהר. האם זה קיים רק בעניינים של חברה? כלומר, אני נגרר חברתית? אומר הרמח"ל, לא. יש נגרר אישי. אתה גורר את עצמך למקומות שאינם רצויים. יצא לכם פעם דבר כזה בחיים, פעם אחת או שתיים, שהלכתם, הלכנו למקומות שלא רצינו אחר כך? זאת אומרת, שלמעשה, כולנו צריכים להדפיס במדפסת בבית שלט נגרר ולתלות על הגב, לפחות לא נראה את זה מקדימה. כי זה לא נעים. אם כן, אומר הרמח"ל, צריך שתהיה השקפה והתבוננות ופיקחות. לשים לב, בבקשה שם מאחור, לשים לב שבקיום המצוות ובסוגריים שווה פעולות בחיים, סגור סוגריים, אדם צריך להתבונן ולהיות פיקח, לא להפסיד בגלל חוסר במידת הזריזות, היינו בהתלהבות, היינו בגישה, בהתייחסות אל מטלות החיים, וכמובן, מצוות. הוא ממשיך הרמח"ל ואומר, כי כמו שמסבב ומשתדל, היצר הרע בתחבולותיו. אתם מכירים את היצר הרע במקרה? יצא לכם להכיר אותו? יש איזה שיר של... איך קוראים לו? על היצר, נו. הוא בן מלך מהבלים טובות, נו.
שולי
רן. ושאר שם על הדו שיח המילימי שיש לו עם היצר שלו, כן? והוא במלך שעשוי מהבנים טובות, אבל היצר חביבי, חזק! והוא מתמודד איתו בדו שיח פנימי בתוך המחשבות. ובמילים של השיר, ומי שלא מכיר את השיר הזה, כדאי שילמד אותו.
אז זה הולך.
זה הולך לפי ה... לפי זה נקרא. הטראקים, לא? לפי המסלולים שיש על הדיסק. היום מי מחזיק דיסק היום? ב-USB. מה? טוב, אתם מוזמנים לחפש ולמצוא. אבל, בן מלך שעשוי מאבנים טובות, רבותיי, זה מדהים. אנחנו נגררים אחר יצרנו, כלומר, אחר ענייננו שאינם רצויים, לא בגלל שאנחנו לא שמים לב. אולי אפילו אנחנו כן שמים לב, אבל אנחנו לא נזהרים ולא מתבוננים בפיקחות. מה המשיכות הללו גורמות לנו? מה הן עושות לנו ולאן הן יכולות להוביל אותה? אנחנו פשוט פועלים בחוסר זהירות מוחלט. ומוכנים ליפול, ולפעמים אפילו בידיעה. עד כדי כך. לכן אומר הרמח"ל, תשימו לב, היתר הרי הזה, יש לו תחבולות, במילים אחרות, אני לא נעים לי להגיד את זה כל פעם שאני מדבר על היצר הרע, אבל אתם יודעים, אני רוצה להגיד את הדברים כפי שהם. אתם יודעים מי זה היצר הרע?
הוא
זה אנחנו. זה מאוד לא חכם. ואני מדבר בלשון המעטה, לומר שיצר הרע זה משהו אחר, זה משהו חיצוני, זה בתוכנו, זה אנחנו, ואנחנו היצרה של עצמנו.
זה כן, אנחנו בעצמנו יצר הרע של עצמנו. בזה שאנחנו נותנים ומאפשרים לנטיות השליליות, ואתם יודעים מה, אני עדן את המצב, לא שלילי, אבל לא נכון לפעול, דוגמה, לא אדבר על דברים שליליים, זה פשוט. אבל אדם שאומרים לו להישמר ולהיזהר ממאכל מסוים והוא מרשה לעצמו לאכול, זה יצר, יצר הרס. ואדם לא שם לב, הוא לא זהיר, הוא לא מוכן להבין מה זה אמור ומה זה עלול לעשות לנו. הוא פשוט הולך על זה. אז תגידו לי רבותיי, מי יצר הרע שלו? הוא. כשאתה רוצה, כך למדנו פעם בצבא, כשאתה רוצה להתמודד עם אויב, אתה מגדיר אותו קודם כל כמה? כאויב. בגלל זה תראו מה קורה היום, יש לנו פה אנשים בעם ישראל שחושבים שהאויבים שלנו הם ידידים. כל ההתנהלות מולם משתנה, אבל הם נשארו אויבים. ולכן אנחנו צריכים להגדיר לנו היטב היטב שהיצר הרע, כלומר אנחנו יצירה אלוקית שיש בה את החלק החיובי, ואנחנו לוקחים את החלק החיובי הזה ומכנישים אותו ומייצרים גולם שקם על יוצרו, וזה יצר הרע. לכן המילה יצר, יוצר, שימו לב, אותו שורש. ולכן אומר הרמח"ל, משתדל היצר הרע בתחבולותיו, אני קורא בפנים, להפיל את האדם במכמורות החטא. לכולם זה ברור. יצר הרע, מה תפקידו? להפיל אותנו במה? סליחה רגע. להפיל אותנו בחטאים. אוקיי, ניכנס לנודע זה פעם אחרת, שנדבר על היצר הרע בפני עצמו ונגדיר למה הוא עושה את זה. אבל, אומר הרמח"ל, שימו לב בפנים, כן משתדל למנוע ממנו עשיית המצוות ולאבדם ממנו. יצר הרע הוא דו צדדי. שמעתם פעם על אימון דו צדדי? יצא לכם פעם לשמוע אח שלכם, דוד שלכם, בצבא, שאתה מתאמן, הרי אתה לא מזמין את האויב לבוא מולך ולראות איך זה האימון, נכון? אז אתה עושה מדמה, אומר, אוקיי, חצי מהכוח זה כוח א', חלק מה זה עכשיו האויב, הוא כאילו האויב. ואז מתאמנים. אומר לנו הרמח"ל, תבינו ותשימו לב ותפנימו. יצר הרע, אם הוא לא מצליח להחטיא אותך, הוא ינסה למנוע ממך לעשות דברים חיוביים. כלומר, מה שנקרא, תדע מה, פה לא, אז גם פה לא. לא לי ולא לך, לא יהיה. אני לא אתן לך. אם אני לא מצליח להפיל אותך, לא אתן לך לעלות. אני אקפיא אותך במקום. והקפיאה במקום היא הפך מה? הזריזות. אם אני עומד, אני לא זריז, אני עומד. אם אני הולך לאט, אני לא זריז, אני איתי. לכן אומר הרמח"ל, אם יתרפא ויתעצל, אם אני אתן להתנהלות הזו של היצר הרע לפעול, מה יקרה? ולא יתחזק לרדוף אחריהם ולתמוך בהם. לא, אני לא אמר היצר הרע, סליחה, אני קובע פה, אני בן מלך ולא בן שפחה, אני לא שם עליך, אני ממשיך בדרכי. אם הוא לא יעשה את זה, יישאר נעור, כלומר מנועה ריק מהם בוודאי. הבן אדם נמצא את עצמו ריק מן המצוות. אז חטאים הוא לא עשה, נאמר, אבל גם מצוות הוא לא עשה. אבל מה עושים איתו? איזה מי בן אדם זה? איך מתמודדים איתו? עם מה הוא חי? או במילים אחרות, אם יש לך עסק, ויש לך פועל שקיבלת לעבודה, הוא אומר לך, אדוני, בעל הבית, תשמע, אני מאוד מעריך שקיבלת אותי לעבודה, אבל צריך להגיד לך משהו. אני מבטיח לך, אני לא אעשה שום דבר שיפגע בחומר, בעבודה. אני שומר מכל משמר שאני לא אגרום לשום נזק. זאת אומרת, מה אתה אומר לו? שכוח, כל הכבוד.
כן, אבל רק שנייה, אני גם לא מתכוון לעשות כלום, חוץ מלב. מה אתה אומר? שקעת העבודה ברחוב זה בדלת תיגש. כלומר, אם אני נמנע מלעשות רע, אבל אני לא עושה במקום זה את הטוב, אני בלי שדבר. נכון שיש לי מניעת רע, אבל מניעת רע זה דבר פשוט. זה במידת הזהירות. אבל אם אתה לא עושה טוב, מה עשית? יצר הרע רוצה למנוע מאיתנו גם את העשייה של הטוב, ועשיית הטוב, אני אומר, סוגריים, שווה כל פעולה בחיים, שהיא לחיוך. אז אם אתה לא עושה דבר שלילי, יש אנשים שמסתפקים בזה, נכון? מכירים את זה? יוצא לפעמים לשמוע אנשים שאומרים, תשמע, אני בסך הכל בסדר, אני לא עושה שום דבר רע. יפה מאוד. זה פשוט שאסור לעשות מפרה. זה פשוט. מה אתה רוצה להגיד פה? האם נראה לך הגיוני להגיד שאתה הולך לעשות רע למישהו אחר? מה, זה בסדר? זה פשוט שלא. אבל למה אתה לא עושה טוב? אומר לך, זה בדיוק היצר הרע. זה בדיוק אנחנו. זה המימד המקביל לאדם שבתוכו מתנהלים שני קווים מקבילים. והאדם צריך לשים לב, להתבונן, לראות מה קורה לך. שתקל במראה. אתם יודעים, אני יכול לעשות אתכם תמיד, תקחו אותו טוב, לא תקחו אותו גם טוב. אבל ההפסד שלכם. אם היינו מבקשים לכל אחד אחד להשיג את הפיקסון קטן, אתם יודעים מה דף קטן של הזה, של פיקסים שתולשים, יש כאלה עדיין כאלה בחמודות. כן, כי היום כולם כותבים, מחשבים, הכל הכל. נהיה, לקחת כדי נהיה לך. ולא לכתוב איזה דברים שלילים הוא עשה באותו יום, כי אז היה צריך את הפיקס. לא דף אחד. אלא לכתוב כמה מעשים טובים הוא עשה באותו יום, מספיק נהיה לך. כי האדם בטעות חושב שאם הוא לא עושה רע, זה בסדר, טוב, כאן תסתלם לעשות טוב.
אני צריך גם לעשות טוב.
הוא חייב. כי העצה של היצר להקפיא את האדם מלהתקדם, זה להגיד לו, אתה יודע מה מספיק שאתה לא עושה רע, ניתן דוגמה, נמצאים בשיעור. הרב, המורה מדבר. והתלמיד הוא טוב, הוא אומר, אני לא יוצא החוצה. אבל יושב פה בכיתה ולא לומד. מה עשינו? מה הרווח? האם בזה שישבת פה, אז בזה הסתיים העניין? פשוט שלא. לצאת זה לא בסדר. אבל למה אתה לא עושה כלום משם? מה אתה יושב פה? עבור מה? לאיזה עניין? האם אתה חפץ דומם חס ושלום? דוממים לשרבש, כיסאות, שולחנות, כולם יושבים פה לנצח, אלא אם כן יקחו אותם. אבל אתה אדם, למה אתה מסתבר בזה שאתה יושב וזהו? ברור לכל בר דעת שישיבה סתם אין בה תועלת. ויותר מזה, האדם שיושב סתם, מה הוא עושה? הוא מתבטל. ומישהו זוכר איזה משנה שמדברת על בטלה? מישהו זוכר? בכל, לא שמעתי. מה אתה אומר? הבטלה מגיעה לידי מה? שיעמו ושיעמו. ראיתם איך היצר הרע עושה עלינו ככה, מתגלח עלינו? קודם כל הוא גורם לנו להתבטל. כשאנחנו מתבטלים מתחיל לשעמם. כשמתחיל לשעמם אנחנו חוטאים. הצלחתי, עבדתי עליך, באתי אליך בהפוכה. להחתיא אותך באופן ישיר, לא הצלחתי. אני אבוא לך מסביב. ואז אתה תתבטל, אתה תשתעמם, אתה תחטא. ניצחתי. הנה, זו הייתה המטרה הראשונה. להחתיא אותך, לא משנה במה. אם כן, אומר הרמח"ל, צריך להתבונן. צריך להיות פיקח ולהבין שהמלחמה היא, ואנחנו נראה את זה, הרמח"ל משתמש במושג הזה, במקום אחר, המלחמה היא מלפנים ומאחור. זה לא מלחמה חד צדדית. אם הצלחת לא לחטוא, סיימת את המלחמה. אם אתה הצלחת לא לחטוא, אני אגיד לכם את זה בצורה יותר חדה, רבותיי. סליחה שנייה. אתה שומע שם? אם אתה הצלחת לא לחטוא, אני רוצה לומר לך, דע לך, שהאויב, במקרה הזה נקרא לו יצר הרע, נקרא לו אתה, והנטייה שלך לגשמיות, שלב הבא של המלחמה תהיה קשה יותר, כי כשהאויב נכנע או נסוג, הוא מתארגן ומחפש פתרון כוחני יותר.
זה שהצלחת להדוף אותו כאן, זה לא אומר שניצחת.
אז אין איזה סוף.
זה אומר שיש ניצחון זמני. לכן אין איזה סוף. אם אתה שם, אומר, זהו, הכל בסדר. אם אדם ניצח במאבק, הוא צריך מה לעשות מיד? לבצר בחומות הגנה את המקום שנכבש. כי אם הוא לא עושה את זה, בזריזות, בהתלהבות, מהר, מה קורה? הוא ייפול, באותו מקום. לכן בהלכות תשובה הרמב״ם מה הוא כותב? בדבריו מוכרים להלכה, שמה זה בעל תשובה? זה מי שהיה באותו מקום, באותו מצב, באותו עניין, ולא נכנע הפעם. כלומר, הדבר הזה יחזור על עצמו. זה יבוא לאותה נקודה ויהיה לך מול הפנים מלחמה קשה יותר. אם אתה לא תהיה זריז ותסתפק בחוסר עשייה, בהימנעות, במצוות שווה, מצוות לא תעשה, ותשמר רק מהם, אתה תיקשר בהם. ונראה אבסורד, איך זה יכול להיות, אבל אני ניצחתי. בגלל שאתה לא עושה, שדבר מקביל לטוב, הוא על הפסוק שאומר, סור מרע ועשה טוב. לא די רק בלסור מן הרע. יש חובה לעשות טוב ובזריזות. כבר כל מה שאנחנו, ותגידו לי אתם עם המשפט הבא שאני אומר, אתם מזדהים איתו, אוקיי? יש פה קשר? יש? בואו אני אגיד לכם את המשפט. כל דבר שאנחנו רוצים להוציא מן הכוח אל הפועל, יש לו התנגדות. מוסכם עליכם?
לא הבנתי.
אני רוצה לעשות משהו מסוים, ותוך כדי כך שאני הולך, רוצה לעשות את הפעולה, בתוך תוכי יש קולות שאומרים לי, עזוב, לא צריך, לא כדאי. יש מי שעומד ממול אומר, עזוב את זה, אל תעשה. מכירים את זה או לא? מזדהים או לא מזדהים? יש פה גם כאלה שמחייכים. כל פעולה ולא משנה מהי, אפילו פעולה שלילית, כי אז אותן נקודות חיוביות בנפש אדם אומרים לו, תשמע, זה לא בסדר. אני לא מדבר עכשיו על המשכיות, אני מדבר על ההקדמה. אדם אומר, טוב, אני קם לתפילה בבוקר, קם, מתנהג, מתארגן, אני עייף, אין לי כוח, בטח יצאו לי את המקום, מתחיל, עד שמגיע בית הכנסת, השם ירחם. מה קרה? הקמת, רדת, עשית הכל מהר כדי להגיע, בזמן איך אתה מגיע מאוחר? תסביר לי, מה נסגר? זאת אומרת, כל פעולה, גם פעולה חיובית, גם פעולה שלילית, יש תמיד כוח המנוגד שמנסה להחליש. יצא לכם פעם לרגוש אנשים כאלה? סליחה, סליחה. רבותיי, האם יצא לכם בחיים לפגוש אנשים שכל רעיון שאתם מעלים, כל דבר שעולה, לא משנה באיזה עניין, תמיד הוא יגיד מה? הוא ימצא את הדברים הקשים, למה זה לא הולך, למה לא כדאי, לא משנה מה! אפילו בדברים שקשורים אליו. יצא לכם לפגוש כאלה? כמה אתם אומרים, מעט או הרבה?
הרבה.
וצערנו מאוד. צערנו, יש הרבה אנשים שאפילו בדברים שקשורים אליהם. כל הזמן כוח מתנגד. כן, מסנגדים כאלה, אבל לא ברעיון של ההתנגדות מול החסידות. אלא מתנגדים לכל דבר אפילו לעצמם. המסנגדים למסנגדים. כלומר, זה משהו מאפיין בנפש האדם. שיש לו כוחות מנוגדים. עכשיו, איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה? איך אמר פה שמה? מה זה? זה כל החיים ככה, זה מלחמה בלתי סופית. רבותיי, זה נכון בתנאי שאנחנו מאפשרים למלחמה הזו להתנהל באופן שהיא מנהלת אותנו.
אפשר
לעשות את
זה.
כאשר, מה אתה אומר?
אפשר לעשות את זה גם שלום בין שניהם?
אין שלום ביניהם. תמיד זה או זה או זה. לא יהיה שלום ביניהם. יש שלטון, והשלטון צריך להיות בצד הטוב. איך מגיעים לזה? יש לכם בעיות? מה אתה אומר?
עובדים על זה.
עובדים על זה.
יורדים, ואז הם עולים יותר גבוה.
רבותיי, יש דרך שכולנו יכולים לעשות, כולנו יכולים גם להצליח, לאט לאט, לא בבת אחת, כן?
מי אמר שזה הטוב, זה לא הרע והרע?
מי אמר? אני אגיד לך מי אמר, אם נסתכל על חוקים של האנשים, באמת אתה צודק, מי אמר? אבל כשהקדוש ברוך הוא אמר, זה מוחלט. והוא אמר, הוא יודע מה הוא עשה בעולם הזה, הוא מכיר את כל החלקים ואת כל המורכבויות, אז הוא יודע מה טוב להם ומה לא טוב להם. אם כן, אנחנו מדברים, בהתייחסות על המעשים שלנו, יש דרך שכולנו יכולים לממש, בתנאי ש... אנחנו נחליט לעשות את זה. ופה אתם חושבים שיהיה לנו כאן, מה אתם אומרים? לא. בבקשה. מה אתם אומרים, יהיה לנו קל?
לא.
בטח שלא, כי קשה מאוד, כבר עכשיו. כבר יש משיכה אל הצד ההפוך ממה שצריך להיות. רבותיי, ברגע שאנחנו מקבלים החלטה חיובית, מיד עולה מה? התנגדות. זה היצר. זה היצר, זה חוסר הרצון שלי לוותר על משהו שאני רוצה אותו. לכן אמר הרמח"ל שצריך לקנות את מידת הזריזות עוד לפני שעשיתי משהו. רבותיי, אנחנו בכל מצב כזה צריכים להיות כמו שאנחנו הולכים לקנות מוצר. יצא לכם פעם ללכת לחפש מוצר כלשהו באיזה חנות שהיא? יצא לכם פעם, קנית דברים. טוב, יופי, אתה עובר מחנות לחנות ומה אתה עושה? אתה מסתכל, בודק, משווה מחירים, משווה איכות חומרים, אתה לא קונה את מה שאתה רואה במדף הראשון ולוקח. גם אם הוא נראה טוב, אולי הוא נמכר יותר בזאת. אתה בודק. זאת אומרת...
אם הוא
עקב בקלט,
אני אעשה
חפשת... יפה, אתה
תחפש. אם יש משהו שקל, אז אני
אקנה. אז זה חמור מאוד, אולי אתה קונה משהו שהוא לא שווה. ולכן אדם שמתבונן... יפה, כלומר, אתה בודק. שימו לב, אתה עכשיו רוצה ללבוש חולצה, לקנות חולצה חדשה. אתה קודם כל מה עושה? עובר ומסתכל על מה? על הקולבים, נכון? חליפה, מכנסיים, נעליים, אתה קודם כל מסתכל על הסחורה, אמת? אתה לא נכנס לחנות, מוריד את החולצה שלך ומתחיל ללבוש את כל החולצות שיש על הקולבים ובסוף תחליט, נכון? אתה מחפש משהו שמתאים לך, משהו שאתה אוהב, משהו שהוא מתאים לכיס שלך, אתה לא בודק את כולם, אתה לא לובש את כולם ואחר כך מחליט. זאת אומרת, אני נמצא כשהמוצר לא נמצא אצלי, אני מתבונן עליו מבחוץ, הוא שם, אני פה. ואז אני מוכר אותו. כי אם אני בתוך החולצה, כבר אני מרגיש שייכות אליה, יש לי קשר אליה. יצא לכם פעם לקנות איזה בגד שהתלהבתם ממנו בחנות בגלל איזה מבצע, וכשהגעת הביתה אמרת, וואי, איזה פדיחה. יצא לכם פעם?
כן, כן.
איך זה קרה? לא הבנתי. אתה בחרת, לא?
פדיחה של מה?
אתה מצטער שקנית אותו. יצא? עוד איך יצא?
כי
אתה לא עשית את הצעדים הנכונים. לא בחנת, לא התבוננת. התאהבת, לקחת, הלכת, ואחר כך מתברר שאתה טעית.
אבל הרב,
שאני קובע
את עצמי עכשיו בשביל חולצה, ולא... אני
אתבאס
שאני
קורא
בסוף,
כאילו... לא משנה עכשיו, לא משנה, אני קורא לי כמה עכשיו. אז דוגמה, חולצה, נעליים, עניבה, שעון, רכב, לא משנה. אומר הרמח"ל, אנחנו צריכים להתבונן על מעשינו כאדם שמתבונן מבחוץ על מוצר במדף. כי כל זמן שאנחנו נתבונן מתוך הסתכלות כאילו זה בתוכנו, שני הכוחות המנוגדים יפריעו לנו לעשות את הדברים הנכונים. הטוב יהיה לו קשה להתבצע, והרע יהיה לו קשה להתבצע כי זה מתנגד לזה. אבל כאשר אני מתבונן מבחוץ, האם בבחינה האמיתית זה מתאים או לא מתאים, נכון או לא נכון, הסיכוי גדול יותר שמה? שמידת הזהירות שלי תהיה גדולה יותר. אני אראה את הדברים. אני לא מופעל על ידם, אני לא אהיה מגורה על ידם, אני לא אהיה נגרר אחריהם. לכן מה שאמר רמח"ל צריך השקפה בפיקחות גדול כדי להבין איך קונים את מידת הזריזות, ואני חוזר ומדגיש, מידת הזריזות היא לא בקיום הנושא, הפעולה, אלא עוד לפני איך אני ניגש אליה. תראו, יש סיפור מעניין שמסופר על איזה עשיר גדול מאוד שבא אל איזה צדיק וביקש ממנו עצה. ומה הייתה העצה שלו? הוא ביקש ממנו עצה, והעצה שלו הייתה על מציאות החיים. הוא צריך עזרה במציאות של החיים שלו, יש לו משהו בחיים שהוא מתקשה. ומה המציאות שלו? שימו את הסיפור ותגידו לי אתם מה דעתכם, כי אני אצור לפני הסיום ונראה לאן תגיעו במסקנות. פעם אחת בא עשיר גדול לצדיק אחד, הוא ביקש עצה להינצל מתאוות האכילה. יצא לכם פעם לראות מה זה תאוות אכילה?
מעניין מדי.
אדם אוכל יותר ממה שהוא צריך, מעמיס, כן? יצא, כן? באירועים לכולנו, אם אנחנו לא עובדים על זה, אז כולנו יש לנו תאוות אכילה, באירועים. עובדים בבר, עובדים על כל הבר. אחר כך עוד בסעודה, עובדים למלצר, תביא עוד מנה. כן, למה? זה בחינם, לא בחינם, אבל זה פה חופשי. אדם, יש לו תאוות אכילה. שאל אותו הצדיק, תגיד לי, מה אתה אוכל? מה אתה אוכל?
מה? סטייק.
בשרים. סליחה. אמר לעשיר, בוא נגיד לך מה אני אוכל. שימו לב לתפריט המדהים של האיש העשיר. קרקר בבוקר, קרקר בצהריים, ועוד משהו קטן בערב. וואו. הבן אדם רוצה עצה להינצל מתאוות אכילה.
הוא עשיר אל אפרייר.
אמר לו, הייתי משתמש במילה עדינה יותר. אמר לו הצדיק, אתה יודע מה? אתה רוצה עצה להינצל מתאוות אכילה? זה נשמע מוזר, איזו תאווה יש לו? אוכל קרקר בבוקר, קרקר בצהריים, ועוד משהו קטן בערב, איפה תאוות האכילה? רבותיי, איפה תאוות האכילה? שאלה מופנית עליכם.
הוא לא מברך.
לא, לא ברכה, הכל בצדר. מה אתה אומר?
הוא
תאהב לכסף
שלו, אז הוא אוכל...
אז זה לא תאוות אכילה, זו קמצנות.
בוא נו, מתקמצן.
יש לו תאווה לקרקר! הוא אוכל קרקר, הוא לא יכול לאכול משהו אחר.
הוא לא שולט בה.
הוא לא אוכל משהו אחר, רק קרקר. אמר לו הצדיק, אתה יודע מה? אני אגיד לך עצה, אתה צריך לאכול כל בוקר לחמניות עם גבינות, בשר, עוף ודגים בצהריים, וגם בערב. וואו, אתם מבינים? התאוות האכילה שלו הייתה לקרקר. הוא כל כך היה טעם לקרקר, הוא לא אכל שום דבר חוץ מזה. אומר לנו הרמח"ל, תראו איך זה נראה! ככה אנחנו נראים! ולכן צריכים להיות פיקחים! השיר הזה שמע והלך! תלמידים שמי שמע בבית המדרש שאלו את הרבי, מה הדבר הזה? מה היה פה? הרב, תבין, השיר הזה על דלת ביתו יש כל יום עשרות אם לא מאות אנשים שבאים לקבל סיוע, והוא נדיב, הוא נותן ונותן לכולם. אם הוא מסתפק רק בקרקר,
הוא צדיק.
מה הבעיה?
כי הוא רוצה לך הרבה קריטים.
אני אספר לכם סיפור בתוך סיפור. מעשה היה ברב קהילה בחוץ לארץ, שהיו לו הרבה עניים, וכשהגיע החורף והשלג והקור התחיל ככה לבקר יום יום, ולא היה להם איך אפילו לחמם את הבית, אני לא מדבר כבר על אוכל, והוא ראה שהקופה של הקהילה קיש קיש קריה, ריקה, החליט לעשות מעשה, ובאחד הלילות הקרים יצא מביתו לבוש מעיל, מעוגן לקור בחוץ. הוא הלך ישר את ביתו של העשיר הגדול של העיירה, ועמד מנקש על דלת ביתו, וכשפתחו את הדלת וראו את הרב, רץ בעל הבית עם נעלי בית כאלה מפרווה על השטיחים היפים שיש לו על הרצפה, והחום הלוהט שהיה בתוך הבית מהתנור שעובד 24 שעות. רץ אל הרב, כבוד הרב, בכבוד ייכנס, למה עומד בחוץ? אמר לו הרב, רק אני ככה, יש לי משהו קטן לשאול אותך, אז אם לא, בגלל זה, לא חבל להפתיר חבל לו, כבוד הרב, מיד, קוסטה, עוגות, מה, זה כבודו, כבוד התורה. אמר לו, לא, בוא נדבר רגע, בוא. עכשיו, השיר עומד, דלת פתוחה, קור עימים בחוץ, הוא מתחיל להרגיש אותו, מתחיל להיות לו קר. אז הוא אמר לרב, הרב, נו באמת, בוא תיכנס. אמר לו הרב, לא, נו, תן לי לשאול, למה אתה משכנע אותי? תן לי, אני אגיד לך מה אני רוצה, ובזה נגמור עניין. אמר לו, השיר טוב, נו, תגיד לך, כי הוא רוצה לסגור את הדלת, קר לו. אמר לו, תראה, אני צריך תרומה רצינית בשביל הסקה לעניים בחורף הזה. כמה אתה נותן? אמר לו, הרב יגיד מספר, אני אתן. אמר לו מספר, אמר לו, טוב, בוא ניכנס. נכנס הרב, התיישב, הוריד את המעיל, שב, קוסטה, עוגיות, והוא בינתיים נותן לו צ'ק. אחרי שגמרנו, הוא אומר לו, השיר לרב, תגיד לי הרב, למה לא באת? אמרת בפנים, היינו באים, נכנסים, יושבים, הייתי נותן לך צ'ק. הוא אומר, לא, זה לא נכון. אם היינו באים, הייתי נכנס, והיית סוגר את הדלת, והיית בפנים, היית נותן לי בקושי רבע. שהרגשת את הקור בחוץ בדלת, אז הבנת כמה קר בחוץ. התאווה של השיר הזה היה קרקר. צריך להבין איך אנחנו מסתכלים על דברים, זה מה שאומר רבנו הרמח"ל. אנחנו צריכים להיות פיקחים ולהבין.
הרב, איך זה קשור
בין הסיפורים כאילו? עד שאתה לא מרגיש ואתה לא מבין, אתה...
בגלל זה הוא אכל קרקרים?
כן, הוא אכל קרקרים, כי הוא היה, יהיה לו תאווה לקרקרים.
אז מה
זה? לכן תפסיק עם זה, תפסיק לאכול קרקרים. תאכל על דברים אחרים. אז תראו, מה הוא רצה? פתרון לתאוות אכילה שלו. התלמידים לא הבינו. רבותיי, שים לב עוד דבר. ועכשיו תבין את הקשר. אם העשיר הגדול הזה אוכל רק קרקר כל יום בבוקר וקרקר בצהריים ומשהו קטן בערב, העניים שדופקים לו בדלת,
רואים את זה.
מה יקבלו?
לא מעין.
קרקר.
קרקר. כי זה מספיק, לא? תבואו מיליון עניים. כמה עולה קרקר? אם אני העשיר הגדול מסתפק בקרקר, למה אתה לא יכול? אבל אם אני אוכל לחמניות עם גבינות ובצר ועוף ודגים, מה העניים יקבלו? לחמניות וגבינות ובצר ועוף ודגים. אתם מבינים מה זה להסתכל בפיקחות? אנחנו מסתכלים על דברים רדודיים לגמרי. אם האדם לא אוהב את עצמו ולא דואג לעצמו, איך הוא יאהב וידאג לאחרים? לכן אומר הרמח"ל, ואנחנו מסיימים. ממשיך הרמח"ל ואומר, ותראה, תסתכלו בבקשה בפנים, כי טבע האדם כבד מאוד. כלומר, הנטיות הגשמיות שלנו, יש להן כוח השפעה גדול. מדוע? כי העופריות, החומריות גס. מאיפה באנו? ממה נבראנו, רבותיי? אני לא שומע. ממה נבראנו? מעפר ואליו נשוב. והעפר הוא כבד.
כבד?
האדמה היא כבדה.
אבל לא נתנו מעפר.
ממה? כן. חזרת בך? מעפר באת ואל עפרת שוב. ועל כן לא יחפוץ האדם בתורח ומלאכה. איזה בן אדם רוצה לעבוד בשביל לאכול, בשביל להרוויח? בן אדם היה אומר, וואו, תן לי לשבת בשקט, והקדוש ברוך הוא יזרוק עליהם מטבעות דרך חור המנעול, שסבתא שלי תוריש לי את הווילות, שיהיה לי לנהל, שמפעל הפיס שעל לא טוב, שכל אלה, העיקר לא לעבוד, העיקר לא לתרוח. האדם עובד ועמל מחוסר ברירה. והוא היה מעדיף שלא לעשות את זה. לא, זה מצא פתרונות. אבל היה מעדיף שיהיה לו פרנסה טובה בשבע בלי להתאמץ, נכון? כולם. אבל אומר הרמח"ל, כי זה טבעי. ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו. ויתגבר ויזדרז. בדברים הגשמיים אנחנו תורכים, עמלים כי אנחנו מבינים שמה? שמה? רבותיי. האדם שלא יעבוד וירוויח יהיה רעב.
רעב? איך הוא יעבוד?
כי לא יהיה לו פרנסה. אמרתי מי שלא עובד. אדם שלא יעשה בשביל פרנסתו כלום, יזדקק לבריאות. אז הוא עושה, כי הוא מבין שאין לו ברירה. אז גם עני מרוד מסתובב, אנחנו פוגשים לצערנו אנשים כאלה ברחובות, עוברים בפחי האשפה ואוספים בקבוקים של פיקדון כדי שיהיה להם כמה שקלים. שיוכלו לקנות לחם.
שיוכלו לקנות
משהו. מה שאנשים זורקים. יש להם אנשים שמחפשים בפחי האשפה שאריות מזון. יצא לכם לפגוש דברים כאלה?
לא.
לא יצא לכם, כנראה זה לא נמצאים במקומות נכונים, יש ולצערנו לא מעטים. מי שרוצה לראות את התופעה בצורה גבוהה וגדולה, ילך לשוק מחנה יהודה, או לשווקים כאלה, בשכונת התקווה, בשוק הכרמל, בבאר שבע, שווקים מרכזיים, שאחרי שסוגרים את השוק ביום שישי, תראו מי מסתובב שם, אנשים שאוספים את מה שנשאר על הבסטות, חלקם רקובים, חלקם מקולקלים, ולמה הם נשארו? כי אף אחד לא רצה לקנות אותם.
נכון?
כלומר, זה פסולת. בדרך כלל זה כבר לא ראוי לאכילת אדם. יש אומנם מקומות שמשאירים ביום שישי, שסוגרים גם דברים טובים. אתה גם אמר, זה... אבל הרוב זה דברים שזרקו אותם, או לא אף אחד לא רוצה אותם. אנשים הללו אומללים, הם היו מעדיפים לעבוד ולפרנס בכבוד. האדם מבין שבלא פרנסה הוא לא יחזיק מעמד. וזה נורא מעניין, אומר הרמח"ל, שבדברים הרוחניים אדם לא מבין שאין לו ברירה אם הוא רוצה לחיות. הוא צריך להתגבר ולהיות זריז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי שהוא שלא יצליח. אם אנחנו לא נבין שאת המצב הרוחני שלנו וקיום המצוות שלנו לא נלחם עליהם כמו שאנחנו נלחמים על הרצון הבסיסי לחיות, אנחנו נהיה לנו מוות רוחני. זה לא בא ללא מלחמה, זה לא בא ללא מאבק, זה לא בא ללא זריזות, כלומר התלהבות ולהגיע למשימה. הוא שמע התנא ורץ כלמר וקל כנשא ורץ כצבי וגיבור כנראה לעשות צאונו אביך שבשמיים. וזה מה שהגמרא במסכת ברכות אומרת. אלו דברים שצריכים חיזוק, תורה ומעשים טובים. מעניין שחכמים לא אמרו שצריך חיזוק ללכת להתפרנס. לא צריך לחזק את אף אחד, כולם הולכים להתפרנס, פשוט להם. אבל קיום תורה ומצוות, לימוד תורה, זה צריך לחזק את האנשים. יד, חזק, חזק. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מתחזקים. למה? מה הבעיה? לא יודע, למה צריך להתחזק בזה? זה צריך להיות פשוט, שבלי זה אי אפשר. זה בגלל שהטבע שלנו מן האדמה, מן האפר, ואנחנו כל הזמן כבדים. אלא אם כן, עבדנו על עצמנו. במגרם מלא הוא, חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות את כל התורה ככל התורה אשר ציווך משה עבדי ומנה הקדוש ברוך הוא ליהושע. כי חוזק גדול צריך למי שרוצה לכפות הטבע אל הופכו. מי שרוצה להפוך דבר שלילי, טבע, לא נכון, שיהיה הפוך, מה הוא צריך?
להפוך
אותו, צריך רצון, כוח, התמדה וזריזות. ולא זה, זה לא יעבוד. אנחנו נסיים כאן היום, ולמעשה, נו, בפעם הבאה נבנה עוד שלב, והשלב הבא זה להבין מהי רעת העצמות. יום טוב לכולם.